הפסוק אומר, יונתי בחגבי הסלע, בסתר המדרגה, הראיני את מראך. הקדוש ברוך הוא פונה לעם ישראל ואומר להם, יונתי, בחגבי הסלע. בחגבי הסלע משמעותו, כמו במדבר ישנם סלעים בערים, שיש שם כמין מנהרות כאלה, חורים קטנים, ששם יונים בדרך כלל מתחבים מחום השמש. הקדוש ברוך הוא מבקש מהיונה, צאי החוצה. הראיני את מראך. משיר השירים. כדי להבין את זה, להבין קודם כל מה זה חגבי הסלע, מה זה הראיני את מראך, נקדים קודם כל את מה שהמדרש אומר. המדרש אומר שזה הולך על התקופה שעם ישראל נמצא בגלות. מכוסה, מוסתר, הנשמה האלוקית של כל אחד מאיתנו נמצאת בהלם והסתר, בתוך מערכת של תאוות ויצרים, בתוך מערכת של עולם שמסתירה את קדושתו יתברך, ולא מרגישים בכלל שיש פה נשמה. הנשמה מתחבאת מאחורי סלע. והקדוש ברוך הוא מבקש, הראיני את מראך. תביא את עצמך, תני לעצמך להתגלות. וכשיש רגע של גאולה, זה בעצם רגע של התגלות הנשמה של כל יהודי. הרגע שבו הנשמה פורצת את מחסומי הגלות הפנימית ויוצאת לאור ומתגלה, זה בעצם נקרא גאולה. לכן ביציאת מצרים נאמר על זה הפסוק, התאינה חנתה פגיה. קומי לך רעייתי ולכי לך. קומי, תצאי מהמחבוא שלך, תצאי מהאלם וההסתר שלך ותפרצי ותתגלי. טוב, זה הכותרת של השיעור. עכשיו בואו ניכנס לפרטים ופרטי פרטים. עם ישראל נקרא בהרבה שמות. הוא נקרא בשם יונה. הוא נקרא בשם רעייתי. ומדוע הוא נקרא בשם רעייתי? רעייתי, בנוסף למושג הפשוט שזה הולך על אישה, על בת זוג, רעייתי זה גם מלשון אוכל. כן, כמו רואה, כמו מפרנס. ועם ישראל נקראים בשם רעייתי מכיוון שעם ישראל הם מפרנסים לאביהם שבשמיים. זאת אומרת שכל מצווה וכל לימוד תורה שיהודי לומד, הרי הלימוד תורה שהוא לומד זה מבחינת פרנסה כביכול, מבחינת האכלתו של הקדוש ברוך הוא. עכשיו, יש עוד שם, יש רעייתי ויש יפתי. יפתי נקראת האישה על שם שהיא דואגת ללבושו של הבעל, שמייפה אותו. הלימוד תורה שאנחנו לומדים זה כביכול כמו אוכל לקדוש ברוך הוא. קיום המצוות שיהודים מקיים, הרי זה כמו לתת לבוש וליפות את לבושו של הקדוש ברוך הוא. כדי להבין עוד יותר עמוק את הדבר הזה, צריכים להבין בכלל שהנשמה שמתלבשת בגופו של האדם לא כל כולה באה בתוך האדם, אלא כמו שהגמרא אומרת, חלק בלבד. הגמרא אומרת שליש מהחלק הרוחני של הנשמה מתלבש בתוך האדם. זאת אומרת, במילים אחרות, מה שלא מתגלה באדם זה פי שלוש ברוחניותו מאשר מה שכן מתגלה בתוך האדם. למה פי שלוש? מדוע דווקא פי שלוש? או למה דווקא שליש? השאלה היא טובה מאוד. ובכלל, איך דבר רוחני נמדד במושגים של פי שלוש? ואיפה השני שליש נמצאים?
למעלה.
אוקיי, מה זה למעלה?
השורש.
רגע, לאט לאט. אז אנחנו אומרים כל יום בבוקר, אנחנו אומרים, אלוקיי, נשמה שנתת בי תאוריי. הנשמה, כפי שהיא בעולם הצילות, היא תאורה לחלוטין. תאורה ממה? תאורה מכל שמץ של תאוות, זה בוודאי. תאורה, אבל גם כן מגאווה, זה גם ודאי. אבל לא רק שהיא תאורה מגאווה, היא תאורה מכל איזשהו ישות ולו המזרית ביותר, אפילו לא מבחינת תחושה של תחושה שאומרת, אני קיים כעובד השם, אני קיים כמשרת את השם, אני קיים כעושה נחת רוח להשם. הנשמה שמה מאבדת את האני שלה. שמה הנשמה היא לא מבחינת אני, שמה הנשמה היא מבחינת עין. החלפת האותיות. תאורה מכל איזשהו קמצוץ של אגו מסוים שרק יכול להיות. ולאחר מכן מתחילים שלוש שלבים של ירידה למטה. אתה בראת, אתה יצרת, ואתה נפחת בי. שזה שלוש דרגות בהתגשמות הנשמה אל הגוף. בראתה זה עולם הבריאה, יצרתה זה עולם היצירה, נפחתה בי זה הנשמה כפי שיורדת בעולם העשייה. וגם בעולם העשייה יש כמה דרגות גם כן בירידה, שזה מרומז במילה ואתה משמרה בקרבי. הנשמה מגיעה למצב שהיא צריכה שמירה מיוחדת כדי לא להיכשל בעוונות, דבר שהיה מושלל לחלוטין מהנשמה, שהנשמה הייתה עדיין בעולמות עליונים ובוודאי בעולם האצילות.
משמרה
זה הפירוש מוחזקת, אבל גם לא רק מוחזקת במובן הפיזי, שלא תפרח ותצא מהגוף, אלא גם משמרה מן המזיקים. מה הם המזיקים? המזיקים הם הנפילה שהנשמה עלולה ליפול ביותה בגוף על ידי זה שהנפש הבאמית שולטת עליה ומכניסה אותה לבתי סוהר ולמקומות ולמצבים שהנשמה איננה מעוניינת להיות במצב הזה. זה בעצם גם כן המושג של מזל. מה זה מזל? נזילה. נזילה מאיפה? נזילה מהנשמה למעלה. הנשמה למעלה, ממנה נוזל טיפות של אור אלוקי אל הנשמה למטה. מה זאת אומרת נוזל? לפעמים אנחנו רואים שאדם, בלי שום סיבה מיוחדת, פתאום זוכה לאיזשהו התעוררות תשובה. הוא לא היה בבית כנסת, הוא לא שמע דרשה, הוא הלך ברחוב. ופתאום, בלי שום סיבה, פתאום אדם מרגיש התעוררות של תשובה. אומרת הגמרא, מה זה ההתעוררות של תשובה? זה הבת קול, שהנשמה שומעת כמו שכתוב בכל יום ויום, בת קול יוצאת מהר חורב. מהר חורב. מהר סיני יוצאת בכל יום ויום בת קול. הבת קול הזו איננה נשמעת לגוף, גם לא לנפש הבאמית, אבל גם לא לנשמה המלובשת בגוף. את זה שומעת הנשמה למעלה. שובו בנים שובבים. אוי להם לבויות מעלבונה של תורה, כמה וכמה דברים היא אומרת. ואז הנשמה למעלה שומעת בת קול.
זה החלק של הנשמה של
שלוש? זה רק החלק העליון של הנשמה. השליש, כן, השליש שלמטה איננו שומע את זה. אבל החלק שלמעלה, שזה החלק העליון, הוא שומע את הנשמה, הוא שומע את הבת קול, וכתוצאה משמיעת הבת קול הזו, מטפטף אור רוחני של התעוררות תשובה למטה. בואו לא נגדיר את זה בשמות, אבל הנשמה למעלה, היא שומעת את זה, ובעקבות שמיעת הנשמה למעלה את הבת קול, הרי זה מטפטף אל הנשמה למטה. והנשמה למטה מזה היא מתעוררת לרגע של התעוררות תשובה. בזמן שהבת קול נשמעת, אדם מתעורר לתשובה.
מה גורם שהבת קול שהוא מדבר אליו?
זה לא אליו, זה לכל עם ישראל. אבל כל אחד שומע את זה בזמן... לא כל רגע, לא. יש זמן מסוים ביום שבו הבת קול נשמעת, ובעקבות זה יש התעוררות של הנשמה. זה לא... קוראים לזה מזל, בלשון נזילה. נוזל משם התעוררות לנשמה. כן, כן, כמו שכל אחד מאיתנו חש לפעמים. עכשיו, זה הכל, אנחנו מדברים על הנשמה. הנשמה יורדת, והיא בירידה הזאת נחסרים ממנה כוחותיה ונשארים למעלה, ורק בתנאים של מסירות נפש, בתנאים מסוימים שאנחנו עכשיו לא נפרד, דיברנו על זה בהזדמנויות שונות, מתגלים בתוך הנשמה אותם עוצמות רוחניות ואותם גילויים שיש לנשמה למעלה. כמו למשל היחידה שבנשמה, שזה מחלקי הנשמה שאינם מאירים בתוך הנשמה למטה, רגעים מסוימים הם מתגלים, אבל באופן כללי, הנשמה כשהיא יורדת למטה, היא בעצם מתגשמת בירידתה. תלוי באיזה דרגה אנחנו מדברים. באופן כללי יש לכל אחד נשמה פרטית. אבל יש שורש מאוד גבוה שזה מבחינת הכתר, ששם כל הנשמות הם דבר אחד. תלוי באיזה דרגה מדברים. יש רגע מסוים שבו מתעוררת ליהודי נקודה כזאת שהוא רוצה לא רק לעשות את רצון השם, אלא יותר מזה הוא מרגיש שהוא לא יכול אחרת, ואין לו בזה שום נקודה של איזושהי הרגשת אגו, הנה הגעתי למסירות נפש, הנה התבטלתי לבורא. אין פה בכלל הנה ואין פה אני, יש פה את ההרגשה. זה משהו שמתגלה בנשמה בתנאים מסוימים שנוצרים, כמו למשל כשיש גוי שמכריח יהודי לא לקיים את רצון השם, או אפילו בלי זה יש לפעמים רגעים של שמחה מסוימים שמעוררים את זה, כמו בשמחת תורה, שאדם מרגיש לפעמים איזשהו גילוי, או ביום כיפור, זהו הרגע של גילוי היחידה. זה הכל הנשמה. אבל התורה יורדת למטה, ואף על פי שהתורה יורדת גם כן מערכת שלמה של סדר השתלשלות, התורה בירידתה למטה נשארת למעשה בקדושתה כפי שהיא קודם, היא רק מחליפה בגדים. אבל היא נשארת בעוצמתה רוחנית כפי שהיא למעלה. אני אסביר את הדברים, יהיה יותר ברור. הנשמה בירידתה למטה היא אכן יורדת דרגה. היא אכן מתגשמת. היא נהיית יותר חומרית, והמיוחד שבה והאלוקות שבה צפון ונסתר בתוכה, זה נקרא מקיף, הוא נשאר מקיף, הוא לא בגלוי. לעומת התורה, שכשהתורה יורדת למטה, אז התורה כתוב מה מים יורדים ממקום גבוה למקום נמוך, ככה התורה ירדה ממקום כבודה ומתלבשת במושגים גשמיים, אבל המים נשארים אותם מים. המים נשארים אותם מים. בשפה אחרת, כשיהודי לומד גמרא, מדובר שם על שור ועל פרה. וכשהוא לומד ויכוח בין שתי אנשים, שאחד אומר דעה שקרית ואחד אומר דעה אמיתית. ואיך לגלות את השקר שמאחורי הבן אדם. התורה מלובשת במושגים הכי שפלים והכי ירודים. ויחד עם זה, כל מילה בתורה שיהודי לומד, הרי בלימוד הזה הוא מתקשר עם עצמותו של הקדוש ברוך הוא, ובמילים פשוטות, כשיהודי לומד פסוק בתהילים, פסוק בחומש, דף גמרא וכדומה, הרי במוח שלו כרגע מתגלה ומתלבש שמה דבר השם, ולא דבר השם במובן של צמצום, אלא דבר השם למיטתו וברוחניותו כפי שהוא. ואז מה קורה? הנשמה מקבלת דרך התורה תקשורת מחודשת עם הקדוש ברוך הוא. אולי כדי קצת להמשיל את זה. נתאר לעצמנו בן שעוזב את הבית של אבא שלו, ונסע לו למדינה רחוקה. ולאט לאט הוא הולך ושוכח מאביו. וכל תקופה שעוברת הוא עוד יותר שוכח, ועוד יותר שוכח, ועוד יותר שוכח, ועוד יותר שוכח. אבל אנחנו יודעים שהשכחה הזאת היא בעצם מעטה חיצוני. ומה הראיה לכך? הראיה לכך זה שאם פתאום נופל לו תמונה של אבא שלו, או פתאום הוא מקבל טלפון מאבא שלו מדבר בצורה מודרנית, טכנולוגית, אז פתאום הכל מתעורר מחדש, ופתאום הכל אהבה פורצת מחדש. אז איפה הייתה האהבה הזאת כל הזמן? הייתה מוסתרת. אבל בחיצוניות הוא יורד דרגה. בחיצוניות הוא נופל. בחיצוניות הוא מתרחק. התורה היא בעצם אור שיורד לעולם הזה, מתלבש במושגים גשמיים של עולם הזה, ונשאר ברוחניותו כמו שהוא נשאר במקורו ובשורשו, בלי שום ירידה. במילים אחרות, כשיהודי לומד תורה, נחשף בו אותו חלק של הנשמה שלפני כל הצמצומים והירידות. זה קצת קשה, אנחנו קצת בדיוק. אנחנו רגילים, אולי אני אסביר את זה בכיוון אחר. אנחנו רגילים למושג שהיום נקרא חזרה בתשובה. אף על פי שהמושג חזרה בתשובה זה מושג שלא כתוב בגמרא, זה מושג שאנשים התביעו, אבל המושג הזה הוא מושג מדויק. מה זה חזרה בתשובה? חזרה בתשובה זה נקרא מסע שאדם נוסע עם רכבת לתוך הנשמה הפנימית שלו. זאת אומרת, במילים אחרות, נקודת ההתחלה מתחילה ברובד החיצוני ביותר, שבו יש את הגשום, בו יש את הירידה, בו יש את הנפילה, ומשם זה נוסע ומגיע אל אותה פנימיות ששם בעצם יהודי הוא דבר אחד עם הקדוש ברוך הוא. עכשיו, איך נוסעים לשם? עולים על רכבת שנקראת רכבת התורה. מדוע דווקא על רכבת התורה? כיוון שהתורה היא בעצם בחינה שמצד אחד ירדה לעולם, ומדדרת במושגים גשמיים, ומצד שני התורה נשארת בקדושתה העצמית כפי שהיא. אשאל אתכם שאלה. חומש, אסור לשים על הרצפה, נכון? ספר קבלה, גם אסור לשים על הרצפה. אבל ספר קבלה מדבר על עולמות עליונים. החומש מדבר במושגים גשמיים, הגמרא מדברת במושגים גשמיים. האם יש הבדל בין הקדושה של הגמרא לבין הקדושה של הקבלה? חס ושלום. אז זאת אומרת, האם נמשיל את זה במשל גשמי, נאמר ככה, עומד מלך, והמלך מחליף בגדים. פעם הוא לבוש עם ג'ינס, פעם הוא לבוש עם חליפת בלייזר של מלך, או משהו כזה. זה משנה משהו במלך? שום דבר. אם אני תופס בבגד הזה, תפסתי במלך, ולא משנה צורת הלבוש שלו. ככה גם כן התורה, על אף שהתורה ירדה לדבר במושגים הכי גשמיים והכי פשוטים, התורה בעצם נשארה אין סוף. וכשיהודי לומד תורה, הוא מכיל בתוכו אין סוף. ואז מתגלה בנשמה האין סופיות שבה. כי מכיוון שהתורה היא אין סופיותו של הקדוש ברוך הוא, ובנשמה עמוק יש את החלק האין סופי שהוא נסתר ומתעלם בירידת הנשמה למטה, אבל על ידי התורה נחשף ומתגלה האין סוף שבנשמה. זה לא בסדר שהם לומדים את מעורב. התורה אצלהם אמנם בגלות, אבל זה לא משנה.
מה אתה אומר? אני אמרתי
לך, אז מה... כשהם עושים תשובה, כל חלקי התורה האלה שהם לומדו, הכל חוזר ומתעלה. כשהם עושים תשובה, אז שום מילה ממה שהם למדו לא הולך לאיבוד. אוקיי, לפי זה, מה יותר גבוה? התורה. מה יותר נמוך? עם ישראל. כי עם ישראל יורד לעולם, הוא הרי מתגשם. ורק על ידי התורה הוא חזר ומתחבר לבורא. עכשיו בואו ניקח את הקערה הזאת ונהפוך אותה. מה? אז נתחיל ונקדים. שהתורה מתחילה עם מילים שכתוב בהן בראשית. אומרים חז"ל, בראשית בית ראשית. בית ראשית. בשביל עם ישראל, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, בשביל עם ישראל שנקרא ראשית, ובשביל התורה שנקראת ראשית. נלך קצת יותר עמוק. בואו נתאר לעצמנו, משל, נתחיל עם משל שאמרנו שבוע שעבר, אדם רוצה לבנות בית. יש לו רצון לבנות בית. הבית הזה, כדי לבנות אותו, אדם זקוק כדי לבנות בית, הוא זקוק וחייב להגיע לקבלן. בשביל להגיע לקבלן הוא צריך כסף. בשביל כסף צריך ללכת לעבוד. שהוא לעבוד, צריך מקצוע. מה? בשביל מקצוע צריך ללכת ללמוד מקצוע. לא נלך אחורה, אנחנו נגיע בסוף לגיל אפס, אבל אדם הולך ולומד מקצוע כדי שסוף כל סוף הוא יתחיל אכן לעבוד וכו'. עכשיו ככה, המחשבה הכי 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 ראשונה מה היא? בית. המחשבה הכי אחרונה היא ללכת ללמוד מקצוע. המעשה הראשון שמתרחש בשטח, מה הוא? ללכת ללמוד מקצוע. המעשה האחרון שמתרחש בסופו של דבר, מה הוא? שיש בית. עכשיו, אם ככה, אנחנו, כדי להבין מה המחשבה הכי 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 ראשונה של הקדוש ברוך הוא, אנחנו צריכים לבדוק מה יהיה בסוף, 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 בסוף. כשנדע מה הסוף, נדע מה הייתה המחשבה הראשונה. מה? אז בואו נלך ולחשוב מה הדבר האחרון, האחרון, האחרון. אז כולנו יודעים משיח, אבל במשיח יש הרבה תקופות. התקופה הכי אחרונה, כך מובא בקבלה, זה הולך שלוש תקופות. א', יתגלה כמה חשוב וקדושה התורה, זה אחד. ב', יתגלה כמה חשוב קיום המצוות שעם ישראל קיים בזמן הגלות. אבל בתקופה הכי 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 אחרונה, יתגלה מענתם של עם ישראל שלמעלה מהתורה ולמעלה מהמצוות. ועוד יותר, הדבר שיתגלה בעתיד, בסוף, 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 יתגלה איך שיהודי זה בעצם עצמותו של הקדוש ברוך הוא. עד כדי כך שהגמרא אומרת במסכת סנהדרין, עתידים צדיקים, ועמך כולם צדיקים, שיאמרו לפניהם, קדוש, 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 השם צבקות. זאת אומרת, כל יהודי יראו בגלוי איך שהוא הבורא. ויראו בגלוי איך שכל הבריאה צומחת מיהודי. יראו בגלוי שרק בגלל שיהודי מסתכל על השולחן, השולחן קיים. ורק בגלל שיהודי מסתכל על הכיסא, הכיסא קיים. יראו איך שכל החיות של הבריאה מגיעה מעם ישראל. אם כן, זוהי המחשבה הראשונה של הקדוש ברוך הוא. אם זה התכלית בסוף, זאת אומרת שהכל, הכל, הכל נברא. התורה נבראה בשביל מה? גם בשביל עם ישראל. המצוות נבראו בשביל מה? בשביל גם עם ישראל. מה המחשבה הכי ראשונה, הכי תכליתית, שלשם זורמים כל המחשבות? המחשבה הראשונה, שלשם זורמים כל המחשבות, זה עם ישראל. אתם יודעים שעכשיו בפיזיקה המודרנית עומדים על זה שכל דבר בעולם קיים כי אדם בעל בחירה חופשית מסתכל על הדבר ומחליט שהוא קיים, הוא קיים בעצם. יש לזה הרבה השלכות שלא ניכנס לזה עכשיו. מה? איך זה נקרא? שכחתי, יש... זה בעצם תורת הקוונטים. כן. עכשיו, במילים עכשיו אם כך, בואו נלך קצת עוד יותר עמוק ותראו דבר נפלא ועצום שאנחנו הולכים ללמוד היום. בגלל שיש לי מחשבה על בית, זה גורם לי שיהיה לי מחשבה על קבלן, נכון? מחשבה על קבלן. מחשבה על קבלן גורמת למחשבה על כסף. אם המחשבה על בית תשתנה, ישתנו כל המחשבות בעתיד. אם למשל, אני אחליט שאני רוצה בית קטן יותר, מיד אני אצטרך קבלן אחר, כסף, סכום אחר, הכל ישתנה. זה זאת אומרת, במילים אחרות ככה, המחשבה הראשונה היא מפעילה והיא נותנת את האנרגיה לכל המחשבות. עכשיו תשמעו, זה דבר מדהים. אדם ברגע הזה שהוא נולד, מהשנייה שהוא נולד יש לו מחשבה אחת, הוא לא יודע את זה, אבל ילד מהרגע שהוא נולד הוא חושב רק על דבר אחד, הוא חושב על בית. וכל מה שקורה לאדם במשך החיים, כל מה שאדם עושה הוא בעצם מונחה מהמחשבה הזאת שהוא רוצה בית. לכן ילד קטן כשהוא לומד לזחול, המקום הראשון שהוא נכנס בזחילה, הוא נכנס בעצם לאיפה? מתחת לשולחן. כן. למה? זה המשיכה הטבעית. עכשיו, למה זה קורה? כי יהודי, בכל אדם, הוא בעצם משתלשל מהקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא, מה הוא חושב? נתבע הקדוש ברוך הוא להיות לו יתברך דירה בתחתונים. וכיוון שהקדוש ברוך הוא כל הזמן חושב רק על דירה, אז זה הרצון הכי פנימי והכי עמוק באדם, בלי שהוא אפילו חש את זה. עכשיו, למה אני אומר את כל זה? מכיוון שהתכלית, התכלית, התכלית של כל הבריאה, זה היהודי. התכלית, התכלית של כל הבריאה, זה גילוי עצמותו של היהודי. גילוי עצם הנשמה של יהודי. ובמילים אחרות, יהודי זה תכלית הבריאה. אם זה תכלית הבריאה, אז זה המחשבה הראשונה. אז אם זה המחשבה הראשונה, ממנו זורמים כל המחשבות כולם. הקבלן והכסף, ללכת, הכל זורם במחשבה הראשונה. זאת אומרת, כל הבריאה מאיפה היא מקבלת את קיומה? כי כל הבריאה היא אמצעי. מה התכלית? היהודי. כל הבריאה מאיפה היא יונקת את קיומה? כל הבריאה יונקת את קיומה.